הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שלום בית. שיעורנו לרפואת ישי חיים בן חיה רחל ולרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה. אחד הדברים הבולטים אותם צריכים בני הזוג זוהי האווירה הטובה. הדבר מובן שבני זוג הם רוצים שיהיה אווירה טובה. מערכת הנישואים היא דומה למעין חשבון בנק. ומה הכוונה? כל פעם שבן הזוג אומר לצד השני מילה טובה, חוויה חיובית, זוהי מעין הפקדה בבנק שנמצא ברגשות של הצד השני. כל פעם שישנה ביקורת ואמירה לא נעימה, זו כמו משיכה. יש הפקדות רגשיות ויש משיכות רגשיות. על מנת שמערכת הנישואים תעבוד בצורה ראויה ונכונה, חובה שיהיו יותר הפקדות בבנק הרגשות מאשר משיכות, יותר חוויות חיוביות מאשר חוויות שליליות. אם המינון של חוויות שליליות וחוויות חיוביות יהיה דומה, זה לא יעבוד טוב. מדוע? מכיוון שאנחנו בנויים בצורה כזו שחוויה שלילית מזעזעת אותנו יותר מאשר חוויה חיובית, ולכן צריך שיהיו יותר הפקדות בבנק הרגשות מאשר משיכות בבנק הרגשות. אם לדוגמה, יש על כל 5 הפקדות משיכה אחת, מערכת הניסויים לא תעבור זעזוע, כאשר יהיו משיכות מדי פעם, ומשיכות עתידות להיות מדי פעם. אין ברירה, זוהי מערכת אנושית, ומערכת אנושית בעולם הזה היא לא יכולה להבטיח כל הזמן חוויות חיוביות. אומר החתם סופר דבר נהדר. מצינו בגמרא במסכת כתובות, אומרים רבותינו בית הלל ובית שמאי שצריך להחמיא לאישה. אומרים בית הלל, תאמר כל הזמן קלה נאה וחסודה. אומרים בית שמאי, כל זה מתאים כשההגדרות מתאימות למילים. כשאכן ראוי לומר קלה נאה וחסודה, את זה נאמר. אבל אם לא ראוי לומר קלה נאה וחסודה, מה פתאום שכך נתבטא? הרי התורה אומרת מדבר שקר תרחק. אומרים בית הלל לבית שמאי, הרי אם האדם לדוגמה קנה נעליים, אז הוא השקיע זמן, הוא גם מוציא מכספו. מן הסתם הנעליים האלה הן לטעמו שלו, אולי לא לטעמו של הרועה. מי שאמור לפרגן, לעודד, אבל לטעמו של הקונה הם בוודאי, הרי הוא טרח והתאמץ. בוודאי לגבי נושא הנישואים, הרי הוא טרח בשמחה, הוא השקיע בשמחה, מן הסתם יש לו זווית ראייה חיובית כלפי הצד השני. לכן אומרים בית הלל, גם אם זה לא האמת שלך לומר קלה נאה וחסודה, אבל זוהי האמת של החתן, לכן תאמר לו, תפרגן, תעודד, תן תחושה טובה, קלה נאה וחסודה. אבל זו גם האמת, כיוון שבעיניים שלו זה כך, ובכך גם לא עוברים על הצו מדבר שקר תרחק. עד כאן הגמרא מסכת כתובות, הבנו את דעתם של בית הלל ובית שמאי. בואו מהגמרא הזו, גמרא מסכת כתובות, ניגש אל גמרא אחרת במסכת גיטין. אומרת שם הגמרא מסכת גיטין, מה הרף, מתי יכול האדם לגרש את אשתו? יש סיבות שאם מפריעות לאישה, היא יכולה לבקש מבעלה או מבית הדין שיגרמו לבעלה שהיא רוצה להתגרש ממנו. אם והיה ויש לבעל בעיות מסוימות, הוא יכול לומר לאשתו שהוא מגרש אותה ולגרש אותה. ודאי שהדברים הם לא פשוטים ומורכבים מפרטים ופרטי פרטים. אבל לגבי המשך הדברים, המידע הזה הוא מספיק. מכאן ניגש לגמרא מסכת גיטין שאומרת, מתי יכול האדם לגרש את אשתו? אומרים בית שמאי, אם מצא בה ערווה דבר. כלומר, מחמירים על הבעל ומקילים על האישה. רק אם והיה ומצאו באישה דבר גרוע כל כך, אז יכול הבעל לגרש את אשתו. אבל אם לא, הוא לא יכול לגרש אותה. ובית הלל מקלים עם הבעל ומחמירים על האישה. אומרים בית הלל, אם מצא שהגדיחה תבשילה, כלומר, מערכת הבישולים לא הייתה כראוי, יכול כבר לגרש את אשתו. מקלים עם הבעל, מחמירים עם האישה. אומר החתם סופר, בואו ונבין טוב את דברי בית הלל. בית הלל אומרים, תדעו לכם, אין כאן רק מדד מתי יכול לגרש הבעל את אשתו. יש כאן משהו נוסף. לא רק מדד מתי יכול הבעל לגרש את אשתו, אלא גם סימן. תדעו לכם, אם והיה והאישה הקדיחה את תבשילו, היא לא בישלה כמו שצריך, היא לא עשתה כראוי את התפקיד שלה. הבעיה היא בעיה מזערית, בני אדם מתמודדים עם בעיות הרבה הרבה יותר גדולות בחיים שלהם. אבל כשבני הזוג חיים יחד, אחד עם השני יום אחר יום, באופן טבעי בקלות רבה מדי, יכולים הבעל והאישה מהדבר הקטן הזה לטפס על עץ גבוה מאוד של מריבות שהן לא בהכרח כבר יהיו קשורות בצורה ישירה אל כך שהקדיחה תבשילו. היא בטעות תקדיח את תבשילו, והוא יאמר לה שהיא לא שמה לב, והיא תאמר לו, אני לא שמה לב, ואתה כן שם לב, ואתה לא זכרת תאריך זה או תאריך אחר, והוא יאמר לה, את בכלל לא מתעסקת כראוי בנושא הכספים, וכך הם מתחילים להאשים האחד את השני, והם גלשו במהירות רבה, לא אל המטבח ולהקדיח את תבשילו, אלא אל כל כך הרבה מערכות חיים. לפעמים בני זוג יכולים להתווכח עם משהו קטן, והם מטפסים על עץ גבוה, והם לא זוכרים את הקשר בין ההתחלה לבין הסיום. זה הקשר העדין והרגיש שיש בין בני הזוג, וחשוב שבני הזוג יהיו עירנים לכך. לכן אומרים בית הלל, תדעו לכם, בני זוג יקרים ונכבדים, יכול להיות שמהקדיחה תבשילו משהו שהוא מזערי, משהו שאפשר להסתדר איתו, אבל כשמתחילים להתווכח עליו, אז מטפסים גבוה גבוה. לכן אומרים בית הלל, תדעו לכם, ממצב של הקדיחה תבשילו אפשר להגיע לגירושין. לכן אומרים בית הלל בגמרא אחרת, מסכת כתובות, תפרגן, קלה נאה וחסודה, לא נראה לך בדיוק כך, אבל תפרגן, תעודד, היות שמערכת הנישואין, זוהי מערכת רגישה כל כך, מהקדיחה תבשילו אפשר להגיע לגירושין, לכן כמה שיותר, מפקידים בבנק הרגשות, מפרגנים ואומרים קלה, נאה וחסודה, ועוד תמיכה, ועוד עידוד, ועוד מילה טובה, ועוד חוויה חיובית, ככל שהן רבות יותר החוויות החיוביות. אז כשיהיה מצב של הקדיחה תבשילו, בני הזוג לא יהיו מופתעים כל כך ולא יטפסו על עץ גבוה של מריבות וויכוחים שאינם קשורים אל הנושא ההתחלתי. כי ישנה אווירה טובה, ישנו איזון טוב, ובני הזוג לא ימהרו לפגוע באיזון הזה. מערכת נישואים היא בהחלט מצב של שותפות, חוויות טובות, חוויות חיוביות שצריכות להיות בין בני הזוג, הפקדות בבנק הרגשות. יחד עם זאת, חשוב שבני הזוג יתמקדו במימדים נוספים בחיים שלהם. לא רק בשותפות, אלא גם באני. האדם בינו לבין עצמו. יכול האדם לומר, אני אדאג לעצמי? מה פתאום? למה שאני אהיה אנוכי? הרי כל המטרה היא לתת ולהעניק לאחר. האדם נברא לתת, ובטח לבני המשפחה שלו, לאשתו, לילדים, לבעלה, מה יותר גדול ונפלא מזה? התורה אומרת לאברהם, אחרי היפרד לוט מאמו, סנה עיניך, וראה מהמקום אשר אתה עומד שם צפונה, וגם בנגבה, וגם קדמה, וגם ימה. אומר האור החיים הקדוש, נעשה לו נס עצום שיוכל לראות מצפון לדרום, מזרח ומערב, מבלי שבכלל יצטרך להסתובב. למה? אחד ההסברים הוא, למה שידד הקדוש ברוך הוא מערכות תבל ועשה נס גדול כזה? הכל כדי למנוע תרחה קטנה מאברהם אבינו, שילך ימינה, שמאלה, ישר ואחורה? שלא ילך, רק שיסתובב. גם זה לא. למה? במזכה אברהם אבינו לנס הזה. אחד ההסברים הוא, היות שאברהם אבינו התחסה לפתוח ארבעה פתחים בארבעה צדדי האוהל שלו כדי להקל על עוברי האורח, שלא יצטרכו להסתובב סביב האוהל, אלא מיד ימצאו שולחן ארוך, מיטה מוצעת. לכן מידה כנגד מידה הקל הקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו. אומרת הגמרא במסכת עירובין בדף י"ח, אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו המזונות שלי מרורים כמו הזית אבל מסורים בידיך, ולא מתוקים כמו הדבש ותלויים ביד בשר ודם. מאיפה לומדים את זה? אז מפרטת הגמרא במסכת עירובין בדף י"ח עמוד ב', אומרת התורה בספר בראשית פרשת נוח, והנה עלי זית טרף בפיים. הפסוק מספר שהיונה ששלח נוח מהתיבה חזרה עם עלי זית בפה שלה. מה הפסוק בא לומר? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, טוב לי יותר שהמזונות שלי יהיו מרורים כמו הזית ומסורים בידיים שלך, ולא מתוקים כדבש ותלויים בידי בשר ודם. צורכי היונה בתיבה ניתנו לה על ידי נוח. בכל זאת, היא הביאה לזית להראות שעדיף לה על מר של זית שמעצה מעצמה, ובלבד שלא תהיה תלויה בידי בשר ודם. היונה לא עשתה את זה במכוון, אלא טבע הוא כך אפילו ביונה. וזו הלשון אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, אין הכוונה שהיונה דיברה, אלא טבע, טבע הוא לבני אדם, וגם בהקשר הזה ליונה. נוח ונעים יותר, מה? שמשיגים מהקדוש ברוך הוא ולא מבשר ודם. יש אנשים שנהנים מהטבותיהם של האחרים. יש את הנותן ויש את המקבל. הנותן הוא נותן, אבל לא פעם הוא נותן כמו דבורם. איך הלשון? של להיות תלוי בריבונו של עולם ולא בידי בשר ודם, אפילו אם בשר ודם נותן דברים מתוקים כמו הדבש. הדבש זוהי הדבורם. יש כאלה שהם נותנים דבש, אבל עם העוקץ. אז אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מוקצך, לא רוצים, לא את העוקץ, אבל גם לא את הדבש, כי אם הדבש מלווה בעקיצה, אתה רואה? נתתי לך, עכשיו אתה חייב לי. אז דבר כזה הוא לא מהווה נתינה, אלא לקיחה במעטפת של נתינה. לכן אמרה יונה, עדיף לי משהו מרור ומסור בידיך ולא מתוק אפילו כדבש, ותלוי בבשר ודם, כי לא פעם הבשר ודם כשהוא נותן משהו, הנתינה מלווה בדבש, מה שמסמל את הדבורה, מה שמסמל את העקיצה. אבל אברהם אבינו הקל על כל הבריות ונתן להם בלב שלם. היות שהוא נתן בלב שלם, ולא אפשר לעוברי אורח ללכת ימינה, שמאלה, ישר, אחורה, אלא פתח בכל ארבעה פתחים את האוהל, כדי שלא ילכו הרבה, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא הראה את חיבתו לעניין, ונעשה נס שיוכל לראות מצפון את דרום, מזרח ומערה, מבלי שיצטרך להסתובב. זוהי המעלה הנהדרת של החסד. את בקשת הגשמים מתחילים, ותן טל ומטר לברכה בזין חשבן. עד שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. בזמן הבית הוצריכו עולי הרגלים לחזור לביתם אחרי החג, והיו הולכים ברגל. עלייה לרגל, אז גם חוזרים ברגל. וקושי הדרך נעשה עוד יותר קשה, ועוד יותר קשה אם יורדים גשמים. לכן ממתינים בבקשת הגשמים עד שיגיע האחרון שבישראל לביתו שבנער פרט. למה עד היום שאין עלייה לרגל ואין חזרה מעלייה לרגל? בכל אופן מחכים עד זין חשבן כדי לבקש את הגשמים. התשובה היא, כי רבותינו רצו שניזכר שהאדם צריך לחשוב גם על האחרון שבישראל, ורק אז לבקש מה שהוא רוצה, את הגשמים. אז ודאי שחובה שהאדם ייתן ויעניק מעצמו לאחרים. אומרים רבותינו, זה ההבדל בין אברהם לבין נוח. אברהם אבינו שהתפלל על בני דורו, ונוח שלא התפלל על בני דורו. שואלים המפרשים, למה אם נוח היה מתפלל על בני דורו, אז היו ניצלים? הרי בדין מגיע להם המבול. אלא שאם יש בן אדם שחושב על האחר ורוצה לעזור לאחר, אז גם אם הם מצד עצמם ראויים למבול, אבל אם יש בן אדם שמתפלל עליהם, אז הוא איש ציבור, וכאדם שחושב על הציבור, עוד יש יותר סיכוי שיום אחד יחזרו בתשובה. ולכן אברהם אבינו מתפלל על בני דורו, משה רבינו מתפלל על בני דורו, אבל נוח לא מתפלל. התפילה מבטאת את האכפתיות, הרגישות והרצון לעזור ולסייע. בטח כשעוסקים במערכת נישואים ושלום בית, חובה לאדם להתעסק בעזרה לאשתו, לבעלה, לילדים, לעזור, לתמוך, לשתף, לפעול כמשפחה, כבית יהודים. יחד עם זאת, כדי להישאר בתוך מערכת של חברות, של נישואים, של קשר ארוך טווח, חשוב להתרכז לא רק באנחנו, אלא גם באני. כל אחד בשאיפות שלו, בציפיות שלו, בחיים שלו. גישה כזו, מעשים כאלה, עלולים להיראות כאנוכיים. מה פתאום? שאני אדאג לעצמי. אבל זוהי בהרבה מאוד מקרים טעות. כי אם האדם יזניח את הצרכים של עצמו באופן קבוע, אז הוא יפגע בסוף באחר. כמו שאפשר להבין שהזנחת הצרכים של האחר והתעסקות יותר מדי בעני מגיע עם מקום לא בריא. האדם לא בנוי לשותפות בגישה הזו. אבל גם הצד השני הוא גרוע, ולא פעם באותה מידה. כאשר האדם הוא לא מזניח את הצרכים של הצד השני, אבל הוא מזניח את הצרכים של עצמו פעם אחר פעם. ובסוף יהיה יותר ויותר אנוכי ומסוכן למערכת הנישואים. ולמה? למה אחד הדברים היותר גרועים ולא טובים שבני הזוג יכולים לעשות הוא להזניח את עצמם? התשובה היא שבהרבה מקרים האדם משלה את עצמו שיכול להזניח את עצמו. אני? מה אני צריך? לחם לאכול? בגל ללבוש, ובזה אני מסודר. כך האדם היה רוצה שיהיה, אבל בהרבה מאוד מקרים זו לא המדרגה שלו, זו לא המידה שלו, זה לא המקום ששם הוא נמצא באמת. ואיזה הוא חכם? המכיר את מקומו, המכיר את הדרגה שלו, אבל הוא לא מכיר את הדרגה שלו, הוא לא מכיר את המקום שלו, הוא משלה את עצמו. כשהוא מזניח את עצמו, הוא נעשה תלוי ונזקק לעזרה רבה יותר מאחרים, ואז הוא כועס על האחרים כשהוא לא מקבל מה שהוא רוצה. אנוכיות יכולה לפגוע בשלום בית, אבל גם חוסר אנוכיות וחוסר דאגה של האדם לעצמו גם היא יכולה לעשות כך. ולמה? האדם אומר לעצמו, אני לא זקוק לשום דבר. כך הוא אומר לעצמו, אבל לא כך הוא באמת מרגיש. האדם אומר לעצמו שהוא מצפה שהילדים יתגמלו אותו, שהאישה או שהבעל יחשבו עליו. ואז אחרי כמה רגעים הוא משתיק את הקול הפנימי הזה, את מה שמהדהד אצלו בראש, ואומר, אני, מה פתאום? אני כאן כדי לתת. עולם חסד ייבנה, ובאנו לעולם כדי לתת לאחר ולא לדאוג לעצמי. זו אמירה נכונה. גם באנו לעולם כדי לקיים תורה ומצוות ודאי. אבל בתוך המערכת הזו יש רגעים שבהם האדם נמצא בשיא לימוד הגמרא בעיון, ויש זמנים שהוא לצערו אמור גם כן לישון. יש עליות וירידות בשיא העשייה של האדם. אותו דבר גם פה, ודאי שהאדם נברא כדי לתת ולהעניק לאחרים. יחד עם זאת, כמו שהאדם שלומד גמרא בעיון גם צריך לישון מדי פעם, גם האדם שנותן לאחרים זקוק קצת להרדים את הנתינה ולהאיר את הקבלה. ואם האדם לא יעשה את זה, הוא בהרבה מאוד מקרים יתנקם באחרים מבלי שהאחרים והוא יהיו מודעים למה שקורה בתוכו. האדם אומר לעצמו, לי מספיק רק המינימום, אני לא צריך יותר מדי. ואז הוא אומר לעצמו, כן, אבל למה הילדים אף פעם לא חושבים עליי? למה בן או בת הזוג לא חושבים גם כן לעזור ולסייע? ואז הוא משתיק את הקול הזה. הוא חושב שהוא משתיק. הוא מצליח לו להביע את זה בפה. אבל בתוך תוכו הוא מתבשל עם הגישה הזו. למה אני משקיע ולא מקבל? למה אני נותן ולא מתוגמל בחזרה? ואז הוא שוב אומר לעצמו ושוב משתיק את הקול. ושוב אומר את זה ושוב משתיק את הקול. ואז עם הזמן, בני המשפחה שלו מתרגלים לכך שהוא לא זקוק לכלום. האמת שהוא זקוק, הוא זקוק למילה טובה, לתמיכה, לפרגון, אבל הוא משדר לכולם שהוא לא רוצה כלום, שהוא לא צריך, והוא לא מבין למה הוא לא מקבל מה שהוא אמור לקבל. ואז הוא משתיק את הכל, אני לא אמור לקבל כלום. וכך הוא מרגיע את עצמו את דקות ספורות, ושוב פעם זה צף ועולה. אבל מגיע לי, ולמה אני לא מקבל? וכל הדיאלוג הפנימי הזה בתוך המוח של האדם נסתר מעיניהם של האנשים הקרובים אליו. הם לא יודעים שהם אמורים לעזור ולסייע. כי כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הפנים שהאדם מראה למראה זה מה שהוא יראה בחזרה. מה שהאדם מראה לעצמו בלב, האנשים יראו גם כן. היות שלעצמו בלב הוא אומר, אני לא שווה, אני לא יעיל, לא צריך לדאוג לי. אז אנשים באמת מבינים את זה, שלא צריך לדאוג לך. האדם הוא משתיק את הצרכים והרצונות שלו. אז האנשים באמת מבינים שלא צריך להתייחס אל הצרכים והרצונות שלו. הסביבה לא עושה את זה מרוע לב. הסביבה לא עושה את זה מחוסר אכפתיות. הסביבה עושה את זה כי הם פשוט לא יודעים, או יודעים שבאופן טבעי הוא בן אדם, ודאי שהוא זקוק. הוא זקוק לעזרה, לתמיכה, לסיוע, אבל כל פעם שצריך לעזור לו או לסייע לו, הם סולחים לעצמה ואומרים, האמת שאני צריך לעזור לו, אבל עכשיו אני עסוק. זה בסדר, הוא יסלח לי. האמת שצריך להיות איתו כמה דקות, לתמוך, לשמוע, להאזין, אבל בדיוק אני עכשיו לא יכול. הוא יסלח לי, זה בסדר. כלומר, הם רואים אותו כסלחן, כיוון שהוא באמת משדר לכולם שהוא סלחן. ואז פתאום כעבור 3 חודשים, 3 שנים או 20 שנה, הוא מתפרץ בכעס. מעולם אף אחד לא חשב עליי, מעולם לא אהבו אותי. איזו משפחה, אני מעניק, אני נותן, ואני לא מקבל כלום בתמורה. והוא באמת מאמין שאשמתם של בני המשפחה היא זו שהביאה אותו למצב הזה. אמנם נכון שאפשר לומר שגם להם יש אחריות, אבל גם לו יש אחריות לא מבוטלת, בכך שפעם אחר פעם הוא שידר לכולם, תתעלמו ממני. ואז בהרבה מאוד מקרים נראה לנו שהוא לא דואג לעצמו. הוא דואג לעצמו ולא דואג לעצמו. הוא אמנם כלפי חוץ לא דואג לעצמו. הוא אולי מאמין שהוא לא אמור לדאוג לעצמו. אבל בתוך תוכו ישנו מימד, מעין מערכת כהה ולא בהירה, מערכת לא ברורה, שנמצאת באיזשהו מקום אפל בלב שלו, שאולי גם לאדם עצמו לא ידוע שהוא מתחיל לצבור כעס, נקמה, תסכול, ייאוש, ואז הוא מגיע לביתו עם פנים שמשדרים מרירות, עם פנים שמשדרים תסכול, עם פנים שמשדרים כואב לי, קשה לי, אני מתוסכל, אני סובל, וכשרוצים לעזור לו, הוא מיד חוזר לגישה הישנה שלו, אני לא צריך כלום, למה רע לך? הכל בסדר, אפשר לעזור לך, הכל בסדר. אבל הוא כל הזמן מעלים מעצמו את הצרכים שהוא אמור לקבל מאנשים אחרים, והוא לא מבין שהוא מכניס את האנשים סביבו למערכת חיים לא ברורה, נעימה, והוא משדר רעל רגשי באוויר. האדם שמזניח את עצמו חושב שהוא יכול להיות לא תלוי באף אחד. לא פעם זוהי גם גאווה. הגאווה היא כאשר האדם מאמין בעצמו יותר מדי. האמת היא שהאדם הוא יצור תלותי. האדם אמור להיות עירני לכך שהוא יכול להדניק, לתת, אבל גם ענווה, לדעת את המקום שלו, לדעת שכן הוא זקוק למילה טובה, לתמיכה, ואם הוא לא עירני לצרכים שלו, לתלות שלו באנשים אחרים, לא רק שהוא לא עושה טובה לאנשים אחרים, את המרמור, הכעס והתסכול שהוא צובר, הוא עתיד להחצין כלפי חוץ. כשאדם מזניח את עצמו, הוא נעשה נזקק, סובל, כתוצאה מכך הוא כועס כשהעזרה לא מגיעה, כשהתמיכה לא נמצאת, והאדם הזה יותר ויותר פוגע בעצמו ובאחרים. ודאי שאנוכיות יכולה לפגוע בנישואים, אבל היעדר אנוכיות גם היא יכולה לפגוע בקשר. לכן חשוב שהאדם ישקיע במערכת הנישואים. יחד עם זאת, חשוב שהאדם ישקיע גם בעצמו, בשאיפות שלו, בחלומות שלו, ברצונות שלו, בסוג האדם שהוא רוצה להיות. כשאדם מפסיק לחלום ולשאוף, כשהוא חושב שוב ושוב, מה פתאום אני עכשיו יחלום על להיות אדם טוב יותר, יעיל יותר, יצירתי יותר, הוא מאבד את האנרגיה של החיים. אבל אז האדם אומר לעצמו, סליחה, אבל יש משכנתה לשלם, יש מס הכנסה, יש ילדים, יש בעיות, יש מחלות, יש קשיים. כל כך הרבה תזכורות שצריך להתעורר מהחלומות, להפסיק לשאוף ולהיות ריאלי, להיות אמיתי. וזוהי טעות חמורה. ודאי שאדם לא יכול להתעלם משגרת החיים שלו, יחד עם זאת גם לא להיבלע ולהישאב אל שגרת החיים שלו. ודאי שאדם צריך להכיר את המציאות, ואם יש חובות לשלם, ואם יש חיים לנהל, אז איתם לחיות. אבל התמודדות עם העולם האמיתי אין הפירוש לוותר על חלומות, לוותר על שאיפות. אז כשאדם מוותר על החלומות והשאיפות שלו, הוא מאבד את הייחודיות שלו, את המרץ שלו, את התקווה שלו, את השמחה שלו, ואז הוא ירגיש שהוא אסיר של עולם המחויבות, מחויבות למשכנתה, מחויבות לסחירות, מחויבות לילדים, מחויבות לבית, מחויבות לכל כך הרבה דברים, אבל איפה אתה? איפה החיים שלך? תמשיך עם מחויבות, תמשיך עם נתינה, רק תוסיף עוד מימד, שלא תרגיש אסיר המחויבות ולא חנוק בתוך מערכות החיים. תחיה שגרה, תעשה מה שצריך לעשות, רק תוסיף עוד מימד, עוד מימד של טיפוח עצמך. בוא ונשקיע בחלום, בשאיפה, בעתיד טוב יותר, כי רק כאשר יש לאדם תקווה שהעולם שלו יכול להיות טוב יותר, הוא גם מוכן להשקיע מאמץ. ואז גם מתקיים בו המהות של החיים. אדם לעמל יולד. אבל כדי שאדם ישקיע מעצמו ויממש את האדם לעמל יולד, הוא צריך שתהיה לו תקווה וחלום וחזון ופתח לעולם חדש שלמענו כדאי להשקיע ולהתאמץ. האיזון בין לחיות את ההווה ולשפר את ההווה בעזרת השאבות לחלומות, לשאיפות, בתחום של רוחניות, עירת שמיים, תורה, מצוות, זה יכול להיות בתחומים של קהילה, של חברה, של חסד, של בריאות. האדם שחווה התחדשות בקלות רבה מדי, האדם משכנע את עצמו שהוא צריך לוותר על החלומות שלו, הוא משכנע את עצמו שיש לו בחיים יותר מדי אחריות, ושאיפות זה עניין לילדים קטנים. אבל החלומות והתקווה של האדם הם לא עניין לילדים קטנים, ונהפוך הוא, ילדים קטנים יש להם את זה על אוטומט, ולכן הם רעים ביותר בנפשם. ככל שהאדם מאבד את המשמעות, את סוג האדם שהוא רוצה להיות, את המטרה, את השאיפה, את התנועה קדימה, אז הוא באמת מתחיל להיות אדם שהוא יותר סובל נפשית, והריפוי שלו שיתחיל להציב לעצמו מטרות. כי הריפוי של האדם כשהוא יוצא ממי שהוא ומתחיל להיות אדם יותר ממה שהוא, שהוא נעשה יותר נחמד, יותר סבלן, יותר יצירתי, יותר ממה שהוא, בשביל שהוא יהיה כך, הוא זקוק לתקווה, לחלומות. תקווה וחלומות הם לא עניין לילדים, הם עניין לחיים, למרץ, לאנרגיה. קנאת סופרים תרבה חוכמה, כשהאדם רואה את האחר מצליח, הוא רואה את ההשראה, הוא אומר, אם הוא הצליח גם אני יכול, יש לו השראה, ואז המוח שלו פועל בצורה טובה יותר. קנאת סופרים תרבה חוכמה, כי יש לו חזון, יש לו תקווה. זו לא קנאה שמוציאה את האדם מהעולם, שהוא אומר לעצמו, הוא הצליח, זה על חשבוני. הוא הצליח, מה פתאום? מה, הוא חושב שהוא טוב יותר ממני? זוהי קנאה שמוציאה את האדם מהעולם. קנאה שהיא קנאת סופרים תרבה חוכמה, זוהי קנאה שהקנאה הופכת להיות מקור השראה ותקווה, אם הוא עשה גם אני יכול להצליח. גם אם לא בדיוק כמוהו, אבל בדרכי שלי, הוא בהצלחה שלו סלל במוח ובלב שלי את ההפנמה שגם אני יכול להצליח. לכן חשוב שלאדם יהיו חלומות, איזה סוג אדם אני רוצה להיות עוד חצי שנה, שנה וחמש שנים. האדם לא יתחרט, כי גם אם הוא לא יגיע אל המטרה, אבל הדרך אל המטרה היא מפתחת את האישיות של האדם. רחמנא ליצלן, אמרו לאדם שנותר לך עוד שנה לחיות. כמובן, חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על התייאש מהרחמים. יחד עם זאת, מעבר להיבט הרוחני הזה, אמרו לאדם, נותרה לך עוד שנה אחת לחיות. מה יעשה האדם? ימשיך לחלום ולשאוף, גם אם והיה והוא לא יגיע אל התחנה האחרונה, אבל הדרך היא מאתגרת, היא מעניינת, היא מקדמת את האדם. היא זו שתעזור לאדם לחוות את אותה שנה במלואה, ואז גם אולי יתקיים בו רוח איש, תכלכל מחלהו, ורוח נחיה מיסענה. כשיש לאדם רוח איש, יש לו מטרות, יש לו תקוות, יש לו אמונה, זה כלי למחלה. ורוח נחיה, רוח שבורה, לא יכולה לשאת את המחלה של האדם. אז נהדר שהאדם יש לו משפחה, והוא חושב במושגים של אנחנו. אני כבר לא אדם שחי לעצמי. יחד עם זאת, יש אנחנו, ויש גם אני. גם וגם, וחשוב שהאדם יפנים, כשהוא משקיע למען עצמו בחיים שלו, זה לא רק למען עצמו, זה גם למען עצמו. אבל כשהוא ירגיש טוב יותר ונעים יותר, הוא יהווה מקור השראה, עידוד ותמיכה לבני המשפחה שלו. בני המשפחה שלו ירגישו טוב יחד איתו, ואז כל המשפחה ביחד, יד לוחצת יד, וזה קם, וזה מרים גם את חברו. האדם נועד כדי לתת ולהעניק לאחרים, אבל גם שלא ישכח את עצמו, למען עצמו ולמען האחרים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.